שני, עיקר שלישי. אני רוצה לעסוק במכלול של העיקרים, ובעיקר ההבנה שלהם, בראייה המקיפה. למה זה חשוב? יש חשיבות לתפיסה הכוללת מעבר לעיקר אחד בודד וזה אחר זה, אלא תפיסה יותר כוללת. נתחיל בשאלה, למה אנחנו צריכים בכלל עיקרים? מה העניין של עיקרים? מתי זה התפתח? במאה התשיעית, תקופת רס"ג. רס"ג היה לו עימות עם ראש הגולה דאז, גם עם הקראים. הקראים זו הייתה תנועה שהתפתחה אז. ובמקביל, בנצרות ובאסלאם, התחילו מה שנקרא קודיפיקציה. מה זה קודיפיקציה? זה מלשון קודקס. קובץ חוקים. קובץ החוקים הזה, בעצם כמו שיש קודקס, המקור זה במשפט. במשפט יש קודקס של חוקים, אז עושים את זה הרחבה לעולם המחשבה. כמו שיש קודקס חוקים, ככה יש קודקס של עולם המחשבה. הדבר הזה התחיל כבר בוועידת ניקאה אצל הנצרות, ובשלב הבא זה גם הגיע לאסלאם, ובמאה התשיעית הגיע ליהדות. זה בעצם הנימוק הראשון, למה בעצם צריך עיקרים. הנימוק שפחות אוהבים לומר אותו, אבל הוא נימוק נכון. ולא צריך להתבייש לומר את זה. היהדות, במיוחד בעולם המחשבה שיותר פתוח לתרבות הכללית, אז באופן טבעי יש גמישות והתייחסות לחוץ. כל הפילוסופיה היהודית באה כתגובה גם לפילוסופיה הכללית וגם לנצרות ולאסלאם. לכן זה לא פשע לומר שזה נימוק, אלא שזה לא הנימוק היחידי. יש עוד כל שני נימוקים היסטוריים למה הדברים האלה קרו. הנימוק הראשון זה בעצם העניין של השכל. באותה תקופה באמת התפתח המעמד של השכל. מה הכוונה? בתפיסה החזלית יש מקום רב מאוד לעולם ההלכה. למה ההלכה כל כך חשובה לחזל? בואו נשאל כך. אנחנו שואלים מה יותר חשוב? עד כמה שניתן לשאול את זה? הלכה או אגדה? אז מה הסברה לומר ש... ההלכה יותר חשובה, זה העיקר. אז הסברה היא שלמרות שאפשר להתייחס להלכה כמשהו שהוא מאוד טכני, הרי בסופו של דבר אם אנחנו משווים את ההלכה למקבילות החוליות שלה, שזה עולם הטבע ועולם הכלכלה, אז זה משהו שאומר מאוד משעמם, אולי יכול להיות טכני, אבל בסופו של דבר מה שמדברים ביום יום זה על הכלכלה ועל רפואה ועל הפיזיקה, טכנולוגיה. אז ההלכה היא משהו שמקביל לזה, כמובן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ברור. אבל יש בזה משהו שהוא יותר מזה. מצד אחד יותר מזה, מצד שני, ההלכה היא משמרת את הבסיס. העולם המחשבה הוא, אפשר להגיד, הייתי קורא לזה, לא בדיוק, אבל משהו כמו ספר. ואחרי שהאדם הוא צדיק, זה יש חסי. והחסי מתבטא בכמה רמות. גם הרמה של חסי במובן של תיקון המידות, אבל גם ברמה שרוב הפילוסופים, כל הפילוסופים היהודים, כולם מודים שתיקון המידות זה לא העיקר, אלא העיקר זה בעצם ההשכלה. יש דיונים נרחבים בשאלה מה היחס שבין השכלה לתיקון המידות, אבל ברור שהשכלה זה השלב הגבוה ביותר. אבל זה שזה גבוה ביותר, זה לא אומר שזה הדבר הבסיסי. גם לא הבסיסי וגם לא משותף לכולם, כי יש המון, או נקרא לזה בלשון קצת יותר עדינה, ציבור, שהוא ברמה טיפה פחות. לכן באופן טבעי צריך את ההלכה. ההלכה משותפת לכל, לכן אם נחזור, זאת הסברה למה ההלכה יותר בסיסית. אבל באותה תקופה בעצם, ברגע שאנחנו אומרים שיש חשיבות לעיקרים, פירושו של דבר שהמחשבה האינטלקטואלית היא בעצם העיקר. זה בעצם המשמעות של הדברים. אז כמו שאמרתי, חז"ל אמנם העריכו מאוד את עולם המחשבה, אבל כקומה שנייה. אבל ברגע שאני בא ואומר שעיקרים זה משהו שהוא בעצם, אני קובע בו הלכות פסוקות, ממילא יוצא שאני נותן לזה חשיבות גדולה מאוד. זאת הערכה של המחשבה, בזה שאני קובע לכללים. כמובן, אפשר לומר שזה לא ככה. כלומר, לכאורה, ברגע שאני קובע כללים למחשבה, אז זה לא טוב. נכון? אם אני קובע כללים מעכשיו, אני בעצם מגביל אותה. מצד שני, ברגע שאני נותן לזה, להיות איזה כאוס כזה שאפשר לומר סברה לפה, אפשר לומר סברה לפה, אז זאת בעיה. ברגע שאני בא ואומר, יש עיקר כזה, עיקר תחיית המתים, עיקר משיח, עיקר אחדות השם. אני אומר פה משהו מאוד רציני, אני נותן למחשבה חשיבות, כמו שאנחנו נותנים להלכה חשיבות, כאילו הייתי אומר, יש הלכה מחשבתית, זה בעצם משמעות של עיקרים. אז זה הנימוק, אז זה, העליתי שלושה נימוקים, נימוק ראשון זה נימוק של אב, שכחתי עוד נימוק, שהוא קצת דומה לראשון, אבל זה סוג של הגדרה. קצת הזכרתי את זה, אבל זה שתי ניואנסים שונים. ברגע שיש לי נצרות וקראות מולי, אני צריך להגדיר את עצמי. כמו שהנצרות עשתה את זה, ככה גם היהדות עושה את זה. ההגדרה הזאת. ההגדרה היא סוג של אילוץ, אבל מהרגע שהאילוץ הזה קיים, אז הוא כוח המציאות והוא גם אפילו דבר טוב. טוב. בכל מקרה, אז יש לנו שלושה נימוקים. הנימוק הראשון, כמו שאמרנו, הנימוק ההיסטורי, הנימוק של הפן של הקודקס, הפן של הקודקס, העלינו אותו קודם, שמה העניין שלו? להגביל, לצמצם. ברגע שנותן למחשבה את הצמצום שלה, זה נותן לה יותר אור. הנימוק השני, הנימוק ההיסטורי, ההגדרה, והנימוק השלישי, הנימוק שהחשיבות של השכל שלטה באותה תקופה של החל מהרס"ג ועד הרמב"ם. אז זה הסיבות ההיסטוריות. עכשיו אנחנו נעבור לשאלה, למה חז"ל לא חשבו על זה? נקרא לזה ככה. למה זה חידוש? הרי לא נעימו לנו לומר שדברים מתחדשים. בכל זאת צריך להבין מה יקרא סבר ומה שאתה מה יקרא סבר. זה מה שאנחנו צריכים להבין. למישהו יש אפשרות אולי להעלות סברה? למה חז"ל לא חשבו על זה? בגלל זה באמת קצת קשור למה שאמרתי, אבל אולי יש עוד סברים.
כדאי בזה צורך,
אז לא יכולו
לעשות
את
הגדרה הזאת.
למה לא
לעשות? כמו שאמרת, יש באמת פתאום אפילו דקות אחרות שיבואו אנטיטט על הרבה זה שמה, אני צריך להתמודד קצת. אני יודעת, אתה צריך להגיד את עצמך לפני, זה לא היה צריך כל כך קווים ומחים ברורים להגדרה עצמית.
נכון, נכון מאוד. זה באמת, זה באופן טבעי נגזר מהנימוקים שהעליתי. כלומר, בעקבות אותם נימוק היסטורי, זה טבעי שחז"ל לא חשבו על זה. אבל לגבי שתי הנימוקים האחרים שהעליתי, במיוחד הנימוק של חשיבות השכל, פה יש יותר, הייתי קורא לזה יותר עימות חריף לכאורה בין שיטת הרמב״ם ורס"ג וכו' לדברי חז"ל. עכשיו המקור, אני אומר, הרמב״ם וגם רס"ג לא עבדו על ריק, יש להם מקור. מקור זה פרק חלק, שעליו בעצם הרמב״ם מפרש את הדברים. ואת מופיע שם הדברים הבאים. כתוב, האומר אין תחיית האמתים מן התורה ואין תורה מן השמיים, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אני קורא מאמצע המשנה, אומר אין תחיית האמתים מן התורה ואין תורה מן השמיים ואפיקורס. יש מחלוקת בשאלה מה זה אפיקורס, אבל יש פה איזה, אנחנו רואים שכבר חז"ל התייחסו, נקרא לזה לא רק לשאלות שהם, הייתי אומר, הלכתיות, אלא יש גם התייחסות לעניינים מחשבתיים, לא רק שיש הערכה של העניינים האלה, אלא גם יש קביעה שמי שלא עושה ככה וככה הוא אין לו חלק לעולם הבא. אבל בוודאי שזה לא באותה רמה כמו שרס"ג ולא כמו שהרמב״ם עשו. אבל בכל מקרה יש כאן איזה סוג של מקור. אז מכאן אפשר לטעון שיש כאן מקור לדברי הרמב״ם וחבריו, ואפשר באמת לומר שגם חז"ל היו להם עיקרים. אז למה הם לא נספרו אותם כמו רס"ג והרמב״ם? אז לדבר הזה יש גם כן שתי אפשרויות. אפשרות אחת לומר, באמת חז"ל כן היה להם עיקרים. היה להם ג' עיקרים, או אולי שישה עיקרים, אולי שלושה עיקרים. גם לגבי העיקרים יש מחלוקות. אבל היו עיקרים. אלא מה, שלא מנו אותם. למה לא מנו אותם? מהסיבות ההיסטוריות. אבל ודאי שהיו עיקרים. איך אפשר לומר שלא? ואז ממילא אין גם מחלוקת בין הרמב״ם לחז"ל. אפשר לראות נימוק שני, שהוא קצת יותר יוצר יותר עיוות בין חז"ל לרמב״ם וכמובן שאר הפילוסופים של ימי הביניים. העימות הוא שבעצם חז"ל ודאי, וזה דבר שאין ספק, שהיו אמונות חשובות. חז"ל, כל עולם האגדה, אי אפשר להגיד שחז"ל זלזלו בעולם המחשבה. אבל כמו שאמרתי קודם, עולם המחשבה הוא שלב שני. ממילא אז זה דבר ראשון. דבר שני זה שאי אפשר להגיד שיש עיקרים. כשאני אומר עיקרים, אני אומר שאני עושה סוג של דירוג אמונות. יש אמונות למשל כמו אחדות השם, הגשמה, או למשל שכר ועונש, שזה כמובן אמונות בסיסיות. אבל בחירת ישראל, למשל, נניח אני אומר, עם ישראל לא יוחלף. האם זאת אמונה בסיסית, או שזאת אמונה ככה שאפשר לשחק איתה יותר? למשל, אם אני אומר ש... מעשה בראשית זה משל, האם זה אמונה בסיסית או שזה, או שאפשר לומר שאני איכשהו, שזה אפשר לשרוד את זה. כלומר, אפשר לומר שחזל לא חילקו, כל אמונה היא חשובה. באמת היו גם פילוסופים באותה תקופה שחלקו על אותם שיטות. הם אמרו שלא יכול להיות שמה שהרמב״ם אומר נכון, וגם רס"ג וגם רבי חסדאי קרסקס ורבי יוסף אלבו, אלא הכל עיקרים. הרי כתוב, חז"ל אומרים, שכל מי שאומר שאין פסוק אחד, שפסוק אחד לא הגיע מהשם, אז הוא כופר. אז למה צריך לומר, להתחיל לעשות עיקרים? מה העניין בעשיית עיקרים כאשר אפילו פסוק אחד או מצווה אחת היא לא מן השמיים? זאת בעצם השאלה, כן? ואפשר להעלות נימוק נוסף. אז הנימוק הראשון, כמו שאמרנו, הוא נימוק שמשווה את הרמב״ם לחז"ל. הנימוק השני הוא נימוק שבעצם יותר ביניהם פעם. אני אעלה עוד ניואנס. ומה הוא? שחז"ל, אמנם כן היה להם את אותם, היה להם הערכה לאמונות ואפילו להגדיר על פיהם כופרים. אנחנו רואים את זה גם לגבי מה שחז"ל אומרים לגבי משומדים ואפיקורסים שלהם בחלק עולם הבא והצדוקים. שברור שיש פה משהו שהוא מעבר למצוות המעשיות. אבל מצד שני, ברור שזה לא רק האמונות. אני אביא דוגמה, למשל הנצרות, מה שהיה שם באחרי תקופת בית שני, אני לא בטוח שכל הנוצרים האמינו בשילוש באותה תקופה. ליתר דיוק אני בטוח שלא. היום מן הסתם זה דבר שהתפתח. הרי כבר רק בוועידת ניקאה השילוש התקבל. היו מחלוקות. בוודאי שבתוך התחום היהודי אפשר לומר שהנוצרים היהודים של אותה תקופה ודאי שהם עדיין לא היו כופרים במובן של עיקרי הרמב״ם. אז למה בכל זאת הוציאו אותם והגדירו אותם ככופרים? אז התשובה היא מאוד פשוטה, שחז"ל לא חשוב למושגים של עיקרים. יש כאן גם עניינים, צריך לשקלל את השיקולים הפוליטיים. המינים זלזלו במצוות. תיאורטית היה אפשר לומר שכשאדם אומר שחזיר זה לא חזיר ממש, אלא זה לא להיות חזיר במובן היותר די, אז הייתי אומר שזאת לא כל כך בעיה, אבל ברגע שאני רואה, זאת אומרת תיאורטית, אבל ברגע שאני רואה שזה מלווה בפריקת עול מצוות, פה כבר אי אפשר להיות סובלניים כלפי זה. כלומר, בניגוד לתפיסה שמוצגת בעיקרים אצל הרמב״ם ואצל רבי יוסף אלבו ורבי חסדאי קרסקס, התפיסה של כפירה ולא כפירה היא לא רק מדד של אמונות חשובות, אלא גם סוג של לחשוב על אותם אנשים, להתבונן בהם, לראות מה המגמות שלהם, מה המגמות הסופיות, למרות שכלפי חוץ הם לא מפגינים את הכל. אותם מינים היו במידה רבה שומרי מצוות, אז למה אתה מוציא אותם מכלל ישראל? אז אנחנו רואים ששאלת הכפירה היא לא, לפחות בתקופת חז"ל, היא לא רק עניין של מדידה של אמונות חשובות ואמונות לא חשובות. יש עוד מדדים, מדד פוליטי. תגיד לנו שלוש סיבות למה חז"ל בזמן חז"ל העיקרים לא עלו. סיבה אחת שבעצם משאירה את הרמב״ם וחז"ל במידה דומה, ושתי הסיבות שאלתי שכן יוצאות פער בין חז"ל לבין הרמב״ם. זה לגבי הפערים הללו. נקודה הבאה, זה לדון באמת בסוגיה של העיקרים, הסוגיה העניינית. אז יש לנו כמה שיטות. שיטה אחת זה של הרמב״ם י"ג עיקרים, לא אכנס לזה יותר מדי, אבל שיטה שנייה, רבי חסדאי קרסקס, שישה עיקרים ומוני עיקרים שלא מנויים ברמב״ם, למשל הבחירה החופשית, שזה דבר שהוא באמת פלא גדול, למה הרמב״ם לא מנה את הבחירה החופשית? הוא הרי מזכיר את זה בהלכות תשובה וגם במקומות אחרים, ממש בסיסי, אז למה הוא לא מנה את זה? בחירת ישראל כבר הזכרתי את זה, ברס"ג וגם כן, זה דבר שמופיע ברמב״ם, זה יותר מסופק. למה זה לא מופיע ברמב״ם? דרך אגב, גם לא אצל רבי יוסף אלבו וגם לא אצל רבי חסדאי קרסקס, זה לדעתי תמיהה עצומה שבחירת ישראל לא מופיע. סתם בהערה מוסגרת לגבי העיקרים, זה גם כן עבר סוג של התפתחות. בהתחלה העיקרים היו פחות חותכים כמו הלכות פסוקות, אלא יותר נושאים. תקראו את רס"ג, אמונות ודעות. זה נושאים. אחד הנושאים זה ההתייחסות לאדם כתכלית, כתכלית הבריאה. אז אולי אפשר להגיד שהוא רואה את זה כעיקר, אבל ברור שזה לא במובן שהרם אמרה את זה כעיקר. כלומר, וגם לא נראה לי שהיום אין מימן דפליג הזה שתכלית האדם זה לא עיקר. או אם אני אומר שהאדם הוא לא תכלית הבריאה למלאכים, כמו שהרם המסבר, זה לא נורא. אז נעשה מעבר, החל מהרמב״ם והלאה, שהעיקרים גם נעשו חותכים, יותר נוקשים. אז זאת הנקודה של המספר. הנקודה הנוספת זה הנקודה, יש עוד נקודות, התכנים, תכני העיקרים, הדרך שבו אנחנו מסווגים את העיקרים, למשל, אני אביא דוגמה לסיבור, אחדות השם, מציאות השם, היעדר הגשמות, אני אחזור קטגוריה אחת, קטגוריה שנייה, תורה מן השמיים, נבואה, ומה שהוא אומר לגבי נבואת משה רבנו שאין כמותה, זה קטגוריה נוספת. כלומר יש עוד, אבל אני אביא את זה כדוגמה. וקטגוריה השלישית זה ביאת המשיח, תחיית המתים, דברים שקשורים יותר לשכר ועונש. אז זה הסיבוב, אנחנו יותר נדון בדרך, בדרכים שבהם אנחנו יכולים לסווג. והנקודה השלישית היא איך אנחנו מגדירים עיקרים, שזה בעצם הנקודה המרכזית שבה אני רוצה. רבי יוסף אלבו בתחילת ספר העיקרים דן בשאלה מה זה עיקר, והוא מביא את המחלוקת לגבי מי שאומר שהקדוש ברוך הוא גוף. בתקופת הרמב״ם היו אנשים שסברו שהקדוש ברוך הוא גוף, לא יודע מה היה לפני זה, אבל בתקופת הרמב״ם היו אנשים כאלה, כולל תלמידי חכמים. והרמב״ם יצא נגדם בשצף קצף, גם במשנה תורה, גם במורה נבוכים. הוא כותב שזאת כפירה גמורה, והיו כאלה שהשיגו עליו, הרבד משיג עליו, הוא אומר שרבים הטובים ממנו נפלו בדבר הזה. אז מה אנחנו אומרים בעניין הזה? אז זה עיקר או לא עיקר? איך אנחנו מגדירים עיקר? אז אני אתחיל במה שרבי יוסף אלבו אומר. רבי יוסף אלבו מציג גישה שלדעתי דווקא ממנה צריך להתחיל, כי היא נותנת יותר היגיון בדברים. תפיסה שלו של עיקר זה דבר, הייתי אומר, אנחנו צריכים גם מתודולוגיה. מה אני מתכוון? נניח שאני רוצה לדון בסוגיה במחשבת ישראל כמו תפילה, כמו אהבת הרע, כמו תלמוד תורה. אז אני צריך לדון בסוגיה הזאת בהקשרים כוללים יותר. מה אני מתכוון? לחפש נושא כללי. כמו שאני לומד למשל יבמות, ויש את מה שמופיע בתורה, ויש את הפרטים הנגזרים מזה, אני צריך לא להיאבד בפרטים ולהגיע לפרט, להגיע למרכז. ככה גם בעולם המחשבה. אני צריך לחפש את היסוד הכללי. נביא דוגמה, שכר ועונש למשל, זה נראה שמה משהו כזה ריק, אבל למשל את העניין של תפילה, השגחה, אם אני רוצה להבין האם הקדוש ברוך הוא שומע על התפילה שלי, האם לתפילה שלי יש ערך, אז הדבר הזה נגזר מהאידאה הזאת. כשאני בא ומעמיק במשמעות של שכר ועונש, לוקח את המושג הזה, מנתח אותו, ורבי יוסף אלבו למשל עושה את זה, אז אני דן בשאלה, האם הקדוש ברוך הוא שומע תפילה? איך הוא עושה את זה? כל השאלות האלה של למה שהקדוש ברוך הוא הגדול נשמע את התפילה של הקטן, התפילה שלי. הרי בכל העולם זה לא ככה. האדם הקטן, המלך, ראש הממשלה, לא שומע אותו. אז למה פה זה כן? כל השאלות האלה נובעים בעצם אותו עיקר. אז זה העניין המתודולוגי. העניין המתודולוגי עניינו שאני בעצם, שאני דן בסוגיה מחשבתית, אני החבר אותה אל המקור. הנקודה השנייה זה באמת מה שבפילוסופיה הכללית וגם בפילוסופיה היהודית הייתה מגמה של ניסיון בעצם להשיג את הדברים מתוך השכל. כלומר, עיקרים שהם אפשר להוכיח אותם לוגית, שהם חותכים של 100%, הייתי מנסח את זה בצורה, יש עוד מה להעמיק בזה, אבל נגיד 100%, הוכחה של 100% זה הוכחה לוגית, הוכחה חותכת מה שנקרא. אז הדבר הזה הוא מוחלט. אז זה עיקרים משמעותיים, אבל עיקרים שאפשר לחלוק עליהם, למשל הדוגמה הקלאסית זה קדמות העולם. הרמב"ם אומר על קדמות העולם שאפשר לומר מסברה שזה לא מוכח, כי השכל, אבל בגלל שהשכל לא מחייב את זה, בגלל שהפסוקים, פשוט הפסוקים אומרים שהייתה בריאה, אנחנו מקבלים את זה. אז זה מדד לשאלה אם דבר הוא עיקר או לא. זה דבר מאוד מפתיע. זה דבר שרק בפילוסופיה יהודית אפשר לומר את זה. בקבלה ובזוהר, בקבלה, בזוהר, בחסידות, הרבה יותר קשה לומר את זה. כי הפילוסופיה נתפסת כדבר מאוד מאיים. השכל הכללי, זה של הגויים, יכול לתת הוכחות פילוסופיות, חס ושלום, לתת עיקרים. זה נראה לי אחד הפערים המשמעותיים שבין החסידות והקבלה לבין הפילוסופיה היהודית. אני חושב שזה דבר שצריך להעריך אותה. העיקרים הם פרי של הפילוסופיה היהודית, ולא של הקבלה, ולא של שום חסידות. החסידות והקבלה אוהבים את להיות בפנים, להיות בתוך ה... אני אומר את זה, משתדל אומר את זה בביקורת, בתוך הפנים יהודי, סוגיות פנימיות. אבל לדוגמה שלא של הגבול, של כמעט כפירה, זה קצת פחות. וזה אני חושב שהדבר שהייחודיות של הפילוסופיה היהודית, שהיא בעצם נוגעת בשאלות הגבול. ושאלות הגבול הזה הם באמת שכר ועונש, מעמד הר סיני, אם מעמד הר סיני היה, מה ההוכחות שלנו. וזה בעצם הייחודיות של הפילוסופיה היהודית, ולכן אני חושב שהדבר הזה הוא נכון. כלומר, התפיסה הזאת של הוכחות לוגיות כקריטריון לקבוע אם דבר הוא עיקר או לא, זה קריטריון נכון. אבל זה כמובן זה לא קריטריון בלעדי, בוודאי לא לשיטת הרמב״ם. לשיטת רבי יוסף אלבו, וזה דבר מפתיע, הוא באמת אומר שכן. אבל כמובן יש חולקים עליו. הרמב״ם למשל, ביאת המשיח, זה לא דבר נגזר משום עניין לוגי, בבטח שלא תחיית המתים, וגם לא נבואת משה רבנו עליו השלום, זה דבר שהוא לא נגזר באופן לוגי, כלומר לא כולם קיבלו את הקריטריון הזה כקריטריון בלעדי. אבל בוודאי גם הרמב״ם יודע שהעיקרים הראשונים, אחדות השם, היעדר הגשמות, זה דבר שהוא לוגי. הקריטריון השני זה דברים שמאפיינים את דת משה, יהדות. למשל, אם למשל אני משווה דתות, אז אני יכול, אדם שמעמיק בפילוסופיה יכול לעשות איזה סוג של משחק פאזל ולהגיד, הערך הזה תופס פה יותר מקום, פה יותר מקום. למשל, יהיה דת שבה המשיח יתפוס יותר מקום, ודת שהמשיח יתפוס פחות מקום. דבר זה חלב, זה דוגמה, למשל, לזה מי שאמר שהמשיח זה לא אמונה קריטית ביהדות, הוא מביא את המקרה של הרב הלל, שחזל אמרו שהוא אמנם טועה, שהוא לא מאמין במשיח, אבל זאת לא כפירה. כלומר, יש סיפס מסוים שאפשר לשחק איתו, וכמובן, אפילו באותה דת, יהיו הוגים שירו דבר מסוים כמשהו אינטגרלי מהותי, למשהו שלא כל כך נורא, שהוא חשוב אבל בפריפריה יותר. אבל זה חשוב, למה הקריטריון הזה לחפש משהו ייחודי ליהדות הוא כל כך חשוב? כי רבי יוסף אלבו שבא ואומר שיש שלושה עיקרים, מציאות השם, תורה מן השמיים, שכר ועונש, זה דבר שגם לנצרות וגם לאסלאם. אז מה מייחד אותנו? ברור שצריך לחפש עיקרים מיוחדים ליהדות. אז הרמב״ם שלמשל עיקרים יחודים ליהדות, למשל הדוגמה הקלאסית זה נבואת משה רבנו, זה ש תורה מן השמיים, התורה הזאת, לא סתם תורה, תורת משה, תורה שבעל פה, כל מה שנגזר מזה, זה עיקרים ייחודיים ליהדות. הקריטריון נוסף, וכאן אנחנו נכנסים למדדים מסוימים להגדרת עיקרים. אז יש לנו ארבע דרגות. עיקרים, אמונות הכרחיות, בלשונו של רבי חסדאי קרסקס, אמונות חשובות, ודבר שמסתבר, אני תקורא את זה, עניינים המסתברים על הדעת. נדגים את זה. עיקרים, נביא את הדברים שעליהם יש הכי הרבה פחות מחלוקת. אחדות השם, מציאות השם, היעדר גשמות. דבר ש... למה היעדר גשמות עושים את זה? לא. אחדות השם, מציאות השם. ונצחיותו. זה העיקרים. לא, אין על זה מאן דפאלי. העניין השני, אמונות הכרחיות. גשמות זה נראה לדבר קלאסי. להאמין בתורה שבעל פה. זה גם דבר שאי אפשר בלעדיו. אבל הוא לא הראשוני. מה ההבדל בין אמונות הכרחיות לשורשי, למה שנקרא עיקרים? מישהו יכול לא תסור על הדת? אני אביא עוד דוגמאות, למשל אמונות הכרחיות. בחירה חופשית, למשל, בחירה חופשית, כמו שאמרתי, היעדר הגשמות, ומה הייתי קודם?
תורה שבעל פה.
תורה שבעל פה, קבלת המסורת. מה ההבדל בין זה לבין, למשל, אחדות, מציאות, נצחיות הבורא?
זה נובע, או
רוב ההכרחים נובעים מתוך העיקרים בצורה זו או אחרת. אתה לא יכול לקבל שכר ועונש שהשם משגיח בלי להאמין בבחירה חופשית.
נכון, זה בהחלט. ולגבי נצחיות, אני אמרתי נצחיות, אני לא שלם עם זה עכשיו. נצחיות זה נראה לך דבר שהוא עיקר, או אפשר לומר שהוא אמונה הכרחית?
כן, נובע מתוך הראשון.
נכון, אפשר לומר את זה. הרמב"ם לא ראה את זה ככה, אבל באמת הרב יוסף אלבוים זה מה שהוא אמר. ממציאות השם נגזר היעדר הגשמות, נגזר נצחיות. לא ניכנס לדיונים איך זה נגזר, אבל זה נגזר, ולכן זה גם כן סוג של תנועות הכרחיות. או בלשונו ענפים. יש שורשים ויש ענפים. ענפים הם נגזרות. עכשיו, יש הבדל כשאני אומר שורשים וענפים. יכול להיות שכשאני אגיע למסקנה הסופית ואני אגיד, נביא דוגמה למשל. אדם אומר שהקדוש ברוך הוא גיבור, גדול ונורא, מה שכתוב שם לרבי חנינה, הוא אומר את כל העיקרים האלה, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו תכונות, שהוא גם חכם וגם טוב, ומה בעיה לומר את זה? אנחנו יודעים הרבה שבפילוסופיה היהודית אומרים שזה לא נכון לומר את זה, זה בסופו של דבר כפירה, זה אומר שיש הקדוש ברוך הוא מורכב. אי אפשר להגיד עליו שהוא גם חכם וגם גיבור וגם טוב. למה? כי אני אומר, יש בו שלושה דברים שונים. אז אי אפשר לומר את זה. בכל זאת אני מעלה לדעת שזה לא כפירה באותה רמה כמו להגיד שהקדוש ברוך הוא לא אחד, הוא לא מצוי, והוא גשם למשל, גשמי הכוונה. זה לא אותו דבר, למה? בגלל שהאדם באופן טבעי לא רואה את זה כנגזר ישירות. יש בו צירוף של שני עניינים, גם הייתי אומר עונף, כלומר, צריך לזכור את זה שאנשים הם בני אדם. במידה רבה אנחנו מגשימים עד עצם היום הזה, כשאנחנו מתפללים ו... ואנחנו, אני בטוח שאנחנו מדמיינים את הקדוש ברוך הוא לפעמים כסוג של בן אדם שאנחנו מתפללים אליו בצורה כזאת או אחרת. אנחנו כמובן, הרמב"ם מאוד איים עלינו, וברוך השם זה לא קורה כל כך, אבל אנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא. כעס על הקדוש ברוך הוא זה הגשמה, אין מה לומר. אז מה נאמר? כולנו מגשימים. אז ברור שהרמב"ם מציב רף בסיסי כמו הלכה. יש מה שנקרא מידת חסידות. מידת חסידות זה באמת שאנחנו מצפה שאדם המעלה לא ייחס כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא נגיד שהוא כופר. אז באותה מידה, גם להגיד שהקדוש ברוך הוא יש תארים, בתקופה שבה חשבו שאפשר לומר דבר כזה, זה בלי תפירה. מהרגע שהרמב״ם ושאר הפוסקים בענייני מחשבה עברו באו וקברו, שגם זה כלול בקטגוריה של אחדות השם, אז גם זאת תפירה. זה שונה דרך אגב מכאן. כי שם זה דעה של מידות. אבל פה זה ממש אפשר לומר, יחסית אפשר להבין את זה. אנחנו לא לגמרי מבינים, מה זה למה זה באמת להפיל לומר שלושה דברים על הקדוש ברוך הוא, זה קצת לא מובן לנו אני חושב ברמה מחשבתית, אבל במידה מסוימת אנחנו כן מבינים מה זה אומר, וזה מה שצריך. הרגע שגדולי המחשבה פוסקו הזה גם כן יהפוך להיות כפירה. אז העלינו את הקריטריון של אמונה חשובה ולפני זה עיקר, ראינו שאחד הקריטריונים זה שעיקר זה הכי בסיסי. אמונה חשובה, הכרחית, כמובן, גם בה תהיה על פי רוב, זה יהיה על זה גדר כפירה, במידה ואדם, אנחנו נסביר, אנחנו נראה לו. אדם אומר, אני מאמין בתורה מן השמיים, אבל תורה שבעל פה, לא. אני לא נכנס לשאלה איך נוכיח לו את זה, אבל במידה ואנחנו נצטרך להוכיח שמתוך המושג של תורה מן השמיים, תורת משה נגזר, תורה שבעל פה, אז אותו אדם יגיד, לא אכפת לי, הוא כופר. למרות שהוא אומר, גם אם הוא ימשיך להגיד עד מחר שהוא מאמין בתורה מן השמיים, אנחנו לא נאמין לו, כי הוכחנו לו את זה. אז זה מה שנקרא אמונות הכרחיות. ויש את האמונות בשלב השלישי, שזה מה שנקרא אמונות חשובות. זה לא מנוח שמופיע בדיוק בראשונים, אז לא לתפוס אותי על זה. מה ההבדל בין אמונות הכרחיות ואמונות חשובות?
אמונות חשובות הן לא הכרחיות.
כן, אז מה הערך שלהם? אני יכול לחלוק עליהם ככה, להעיף אותם ככה?
לא, חשובות.
מה?
חשובות.
תביא לי דוגמה לאמונה חשובה.
הייתי לוקח את זה לדוגמה אצל הרמב"ם, הייתי לוקח את זה שאולי שהוא לא הכניס בשלושת המידות, אבל אפילו יכול להיות שכן נכנס אצל בשלושת עיקרים, יכול להיות אפילו שכן נכנס אצל רבי יוסף אלבוים או משהו שהוא בטוח שנחלוק את זה. יכול להיות שהרמב"ם יגיד שזה חופשית עם כל מה שהוא מזכיר אותה, כאילו בהלכות תשובה, יגיד שמי שלא מאמין בזה הוא לא אוטומטית כופר בכל מה שכותב על מי שלא מאמין ב-13 עיקרים. זה רק משהו שהוא חשוב והוא נכון, והוא נכון בעיקר.
לגבי הצלחה חופשית באופן ספציפי, אני לא מסכים איתך, זה פשוט שזה אמונות הכרחיות, או אמונות הכרחיות, או עיקרים. זה ממש, זה דבר שקשה לחלוק עליו. העליתי קודם, לפני זה, למשל, ביאת המשיח זה דוגמה קלאסית. שהרמב״ם מונה את זה כעיקר, רבי יוסף הלוי מונה את זה כאמונה חשובה. עכשיו, המדרג הזה שהצגתי הוא מדרג מאוד גמיש, למרות שאני מציג אותו בצורה קיצונית. מי שישים לב יראה שזה מאוד גמיש, הרב יוסף הלוי משחק עם זה. בהתחלה הוא אומר שזאת אמונה זאת אמונה בסיסית, אפילו יש בזה כפירה, כלואה שוגג, אז נגדול על זכות. אחרי זה הוא אומר שאפשר אפילו להגיד שזה לא קריטי, שזה כבר הופך להיות אמונה חשובה. אני אביא דוגמה לאמונות מסתברות, ואז אנחנו קצת ננסה להעביר את המדרג הזה שבין השלושה הראשונים, השלושה האחרונים, סליחה. למשל, פולמוס עולה הרבה על מה שנקרא גדולת האבות, תנ"ך בגובה העיניים. מי שחושב שתנ"ך בגובה העיניים, האם הוא איפה היינו מעמידים את מי שאומר שהאבות, אני אפילו עכשיו קיצוני, האבות היו סתם אנשים בינוניים, בדיוק כמוני וכמוך. נניח אדם אומר את זה, הוא כופר, אז אני אומר לכם אפריורי שאפשר להגיד את זה אחת משתיים, או שזאת אמונה חשובה, או שזאת אמונה מסתברת. כי אפשר, יש הנימוק למה צריך להאמין בגדולת האבות, הוא מאוד הגיוני ומובן. למה שהקדוש ברוך הוא יספר לנו סיפורים של אנשים שהם של מה בכך? לא יספר עליי. מה, החיים שלי לא מעניינים? החיים של אנשים אחרים לא מעניינים? למה? מה אברהם אבינו? מה מיוחד במה שהוא עשה? יש הרבה אנשים שהיו להם הרפתקאות בחיים. אני יכול לספר לכם על הרבה יוונים שעברו כל מיני, יש עוד אודיסאוס. דברים באמת מעניינים. והבנים של יעקב ומה לאה אמרה, זה לא הדבר הכי מעניין בעולם, לפחות במבט ראשון. סליחה שאני מדבר ככה, אבל אני מציג את זה בצורה קיצונית. אז אני חושב, אז אפשר לומר שזאת אמונה חשובה. למה זאת אמונה חשובה? כי חייבים לומר שזה, כמו שאמרתי, האבות באים ללמד אותנו, אז ברור שזה יהיה חשוב. אם אני אצליח עכשיו ברמה, אולי אני אצליח ברמה השכלית להוכיח אחרת. ואז אני הייתי מאמין את זה בין לבין, בין מסתבר, אם לא מסתבר, שצריך לחזק אותה גם בגלל שהציבור מאוד מחזיק ממנה. צריך להתחשב גם בציבור. אנחנו עושים את זה לכל עולם ההלכה, לא צריך להתבייש בזה. אז גם אמונה מסתברת זה ככה. כלומר, זה לא רק, האמונה מסתברת יש לה כוח גם מכוח זה שהציבור מחזיק בה. למה לערער את האמונה של הציבור? גם עולם ההלכה, המגמה שלו היא לא רק האמת המוחלטת, אלא בסופו של דבר, זה מה שאומר ספר החינוך הרי, שאנחנו צריכים תורה אחת. אז נכון שהמגמה של ההלכה היא לאמת המוחלטת, אבל ההלכה בסופו של דבר צריכה להיות תכלס, והתכלס מתפשר עם האמת המוחלטת בשביל החברה. אז גם באמונות זה ככה. למה שלא נגיד, אם התמונה של גדולת אבות, במידה הוא ממש משכנע, לדעתי הוא די משכנע, אז למה לא נגיד שהוא עיקר? אז כאן אני מעלה עוד קריטריון עיקר. לא מספיק שהוא יהיה פה מופת לוגי, כמו שאמרתי קודם. אמרתי שמופתים לוגיים זה הדבר שקונה את העיקרים. אז זה לא נכון, זה לא רק זה, אלא גם שהעיקר הזה הוא בתוכנו חשוב. הוא חשוב. גדולת אבות זה לא דבר שאי אפשר לחיות בלעדיו. התורה יכולה להסתדר גם, אפשר להגיד שהתורה גם מסתדרת עם אנשים מינונים, היא רצתה גם להגיד דרכם מסר. אני לא יודע איך, אבל אפשר לומר את זה. אני חושב שאני הייתי מביא את זה יותר כאמונה חשובה. ככה אני חושב, אבל מי שעכשיו התחיל להתווכח איתי, אני מוכן להשלים עם העובדה שזה גם יכולה להיות אמונה מסתברת. אז זה בעצם המדרג של אותם ערכים. של העיקרים. כמו שאמרנו, עיקרים, דיברנו על אמונות הכרחיות, דיברנו על אמונות חשובות, ודבר רביעי זה מסתברות. עכשיו נדון בשאלה מה היתרונות והחסרונות ביצירת העיקרים. אז היתרונות מתוך את זה מה שכבר הזכרתי קודם. מה הזכרתי קודם? דיברתי על זה ש העיקרים מעלים מאוד את הערך של המחשבה. דבר שבחזל אמנם, כמו שאמרתי, חזל העריכו את המחשבה. אבל דברים שאני נותן למחשבה, הופך אותה לחוק, זה מעלה אותה. אפשר גם אמר הפוך, כמו שאמרתי, שזה מנמיך אותה. שזה בדיוק הנימוק ההפוך. וזאת שאלה בפני עצמה, איך הרמב״ם, שהוא שיא המחשבה, כופה על אמונות. זה ממש כפייה. איך אפשר לומר, אחדות שאני חייב להאמין בזה. זאת סוגיה שלא נדון בה כאן, אבל היא שאלה שבהחלט מתבקשת, אבל זה לא מכחיש את העובדה שכשאני מחוקק בתוך תחום המחשבה, זה חשוב. באופן כללי אני אחלק שיש כמובן חילוק בין הפילוסופים כאריסטוקרטיה לבין העם. הרעיון שהעם, שהציבור צריך אמונות כמו הלכה. הרי ממנה הציבור לא מתכוון לעסוק בחקירות פילוסופיות. לכן גם אנחנו צריכים לתת לו מחשבה. למה שמשמע רק סברות לכאן ולכאן? צריך לתת לו משהו חותך. אוי ואבוי אם אנחנו נשאיר אותו בספקות. אני אומר את זה כמובן, זה בסדר גמור לומר.
אבל
התורה
גם ככה נתנה מצוות שהן בעצם אמוניות. אני אשם וכל מיני דברים כאלו, ולא תעשה, לא יהיה חלוקים אחרים על פניים, מה זה אם לא פסיקת אמונה?
נכון, לא אמרתי שלא.
זה לא החילוש של הרמב״ם.
החילוש של הרמב״ם זה, כמו שאמרתי, העניין של הקודם.
המיסוד
שלו. ודרך אגב, לא יהיה לך לא יהיה חלוקים על פניים. שזה אפשר שזה משהו הלכתי. אני יכול להגיד את זה על עוד דברים שמופיעים כאמונות. שבפועל, אני אביא לך דוגמה למשל, לדבר שהוא כביכול, למשל, אדם אומר שאני לא, נניח אדם אומר, חס ושלום, הוא לא מאמין, הוא מאמין שלמשל המשיח יגיע, אבל הוא יגיע מבית יוסף למשל. הוא כופר או לא? אז יכול להגיד שהוא כופר בנבואה, אבל לא כתוב בשום מקום שאסור... שיש לה נבואה, כאילו, שהנביא יש לו אמינות, וכתוב, וצריך להקשיב אליו, והלכתית. אבל מה לגבי נבואות, אבל אני תמיד יכול לחלק לנבואות של אותה תקופה, נבואות לעתיד לבוא, אפשר לומר, אפשר בהחלט לומר ש... אפילו נניח שבאמת עברתי על מצווה, עברתי על מצוות עשה שלא להקשיב לנביא. אני אמר שאני כופר. למה שאני אגיד שזה כמו שאני אדם שעובר על מצוות עשה ולא תעשה, לא כופר. הרמב״ם אומר במפורש שהוא כופר, דרך אגב, בלי אתה מה שיכול אומר, מי שכופר במשפחה הזאת של בית דוד, הוא כופר. אני מודה שאני לא ירדתי לסוף דעתו בעניין הזה. אני יכול לתאר את יומר שהוא עבר המצוות עשה, וזה דבר שאני יכול להבין. ציבו עלינו להקשיב לנביא, הנביאים אמרו שיש מלכות בית דוד, צריך להקשיב לנביא. אבל לבוא להגיד שהוא כופר, זה אפשר לומר את זה, אני אומר שלא. תלוי איך אנחנו מגדירים, צריך להגדיר את המושגים מומר לתיאבון, מומר לאחיס, זה מושגים שקיימים בהלכה, אבל אפשר להתווכח על זה. אז זאת הנקודה של שאחת, זה אחד מה שהתייחס בעניין של היתרונות. אחת העניין של היתרונות של העיקרים, אז אמרתי שיש יתרון, שזה היתרון של החשיבות של ההשכלה, למרות שאמרנו, אז העליתי את השאלה, איך אפשר לומר, זה משהו צדדי, זה לא אמור להיות העיקר, אבל איך זה יכול להיות שאנחנו מגבילים את המחשבה, אז אמרתי חילוק עם ואריסטוקרטיה, אריסטוקרטיה יש מקום לחקור גם בעיקרי הדת, זה בעצם מה שכל הפילוסופים, עושים, הם חוקרים בעיקרי הדת ומותר להם. מה שכן צריך להעיר בהערה מוסגרת, לא נאחר לזה את הדיבור, זה שאומנם מותר לחקור ואומנם יש הכרה בחשיבותה של ההשכלה, אבל הערכה שלי שהפילוסופים של ימי הביניים לא באמת היו מוכנים לקבל אימות אמיתי בין פילוסופיה כללית לאמונות היהודיות, לא הייתה מוכנות כזאת. היום אני חושב שצריך יותר להיות מוכנים לאימות חריף שבין העולם התורה לעולם ההשכלה, זה דבר שהם לא היו מוכנים, ואני חושב שיש עם זה בעיה, ואני... אולי אני ארחיב על זה בהמשך. אז זה יתרון אחד, העליתי את ההשגה, נסתפק בזה. נקודה השנייה של היתרונות זה כמובן קודיפיקציה, מה שהעלינו קודם, שצמצום חוקים זה דבר חשוב למחשבה עצמה, שלא תתפזר. העניין ההיסטורי, נסיבות היסטוריות, העניין של היררכיה, העניין של היררכיה של ערכים, שיהיה דירוג במחשבות עצמם. גם בתוך העיקרים צריך דירוג. אז ברגע שאנחנו יודעים מה חשוב ממה, אנחנו גם יודעים למפות. אז זה מה שיכול להיות שיהיו אנשים שיגידו שלמשל, זאת כפירה לומר שעות קטנים. אני עכשיו למדתי רבי יוסף אלבו, ואני יודע שזה לא קריטי. אני יכול לענות את זה למתנגדים, גם למתנגדים, אבל גם לעצמי, אני יודע לדרג דברים. אני אפילו יכול לומר שבחירת ישראל שנתפס בחוגים מסוימים או אפילו בשיטות מסוימות כדבר של עיקרי אפשר לעלות על הדעת שלא. יביא עוד דוגמה, נצחיות התורה. רב יוסף אלבו אומר, וזה דבר מאוד מעניין, בניגוד לשיטת הרמב״ם, שאפשר לעלות על הדעת, לרב, גם בניגוד לרס"ג, רס"ג והרמב״ם אמרו זאת התורה לא יותר מוחלפת. איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא משנה את התורה? הרי זה אומר שהוא חוזר בו, אי אפשר. אז רב יוסף אלבו אומר, אפשר לעלות על הדעת בהשתנות הנסיבות שהקדוש ברוך הוא לא ישנה, הנסיבות ישתנו, אז הקדוש ברוך הוא בהתאם, הקדוש ברוך הוא הרי מגיב למציאות, שזה אנשים שבני בחירה, אז ברוך שאפשר לא לדעת שינויים בדברים האלה. אנחנו רואים את זה, הרי הרמח"ל אומר הרבה פעמים, אומר, ולא מעט הוגים אמרו את זה, גם הרב קוק, שבתחילה המגמה הייתה שכל העולם יהיה עם ישראל. כל העולם יהיה עם ישראל, אבל בפועל, דברים האלה לא קרו מה שקרו. אז מה, הקדוש ברוך הוא שינה את דעתו? לא, זה המציאות. גם כאן, אני לא צריך להרחיב את הדיבור, אבל גם לגבי לוויים
וכהנים... אז מה ההבדל בין היהדות למצוות?
גם לגבי לוויים וכהנים אנחנו רואים בחורי ישראל, בחר בהם, ושינה את דעתו. אז רבי יוסף הוא אומר בצדק, שאפשר, הוא אומר, תיאורטית, אפשר לראות על הדעת שינוי התורה. אבל, וזה אבל הגדול, הוא אומר ש... מעמד הר סיני, הוא מתייחס את זה לא מעט פעמים, מעמד הר סיני היה בנוכחות 90 ריבוא אנשים, מי שרוצה לבוא ולטעון שיש משהו אחר, צריך לבוא ולהביא משהו דומה, תביא 60 ריבוא, אין דת שנתנה את זה, אז תסתמו את הפה. כלומר, רבי יוסף אלבו נשאר, פתח פה אפשרות תיאורטית, ואחד אגב הוא חטף על זה הרבה ביקורת, במיוחד מהמערל. על הדבר הזה, והיום לא אוהבים לשמוע את זה, אבל צריך לשמוע גם את הדעה הזאת. רבי יוסף אלבו הוא אורתודוקסי למהדרין. אפשר לראות את זה לדעת, אבל צריך את המוכנות הזאת להקשיב לדבר השם, הייתי אומר, מחוץ לתורה. אבל אם אנחנו רוצים לטעון דבר כזה, צריך להוכיח. כמו שאמרתי, 60 ריבו, תביא 60 ריבו, נדבר. אתה מביא לי 8 עדים, 10 עדים, 1,000 עדים, לא רציני. זה פחות או יותר הטיעון שלו. אנחנו רואים שגם נצחית התורה היא משהו שהוא לא, שיש מה לדון עליו, והמגמה היא לא כמובן, המגמה היא שלי לא באה להרוס דברים ולכפור, אלא למען שאתם יהיה כנה עם עצמו, ויחליט לקבוע סדר הערכים. צריך לזכור שרב יוסף אלבו אומר, בסופו של דבר, אחרי כל מה שהוא אומר, בסופו של דבר הוא מאמין בנצחיות התורה, כל עוד לא יוכח אחרת. ומי שלמד על מושג החזקה מבין שיש לזה תוקף. אז זה הנימוק של ההיררכיה. זה בעצם הנימוקים למה אפשר לומר שיש עניין. עוד נקודה שהייתי רוצה לגעת בה, זה עניין של חשיבות העיסוק, נגעתי בזה טיפה קודם, אני ארחיב על זה טיפה יותר, חשיבות העיסוק בפילוסופיה כללית. כמו שאמרתי, זה היכולות של הפילוסופיה היהודית לעסוק בשאלות הגבול. העיקרים זה גילוי של העניין הזה. ולכן, זה אחד היתרונות של עיסוק בעיקרים. יש דבר מאוד מפתה לא לעסוק בעיקרים. בין אם יש טענות הלכתיות, תלמד הלכה. הלכה זה הבשר, זה מה שעושה אותי ליהודי טוב. אפילו כשמישהו כבר בא לעסוק בשאלות קצת יותר רוחניות, אז במה הוא עוסק? הוא עוסק בשאלות עמידות. איך להיות אדם יותר טוב, יותר מוסרי, איך להתפלל יותר טוב. שאלות חשובות, אבל הן לא כל הפילוסופיה היהודית. ודווקא מהשאלות של הפילוסופיה היהודית יש נטייה להתחמק. מה זה? יש איזה נטייה לומר שהייתי מעדיף לא לחשוב, לא לעלות על הדעת ספקות בבורא עולם. אני לא אכנס לשאלה האם ספק הוא טוב או לא. לדעתי במידה רבה הוא לא טוב. כלומר, יש מגמה באמת שאדם יאמין בריבונו של עולם באופן טבעי. אבל יש רמות של עיקרים, כמו שאמרתי, עמודות חשובות שבחלקם זה אפילו בריא להעלות ספק של ממש, ויש ממש ספקות עדינים שהם קצת פחות, לא כל דבר זה ספק של אוי לא מה אני אעשה, יש ספקות שיש ספקות בהרגשה, יש ספקות במחשבה. אני חושב שבמידה רבה גם רב נחמן וכל אותם הוגים שהעלו על הדעת, אפשר שרב נחמן אומר שיש לו איזה יצר עורף לתשימה, זה סוג של ניסוח אחר לספק. עכשיו יש, כמו שאמרתי, יש ספקות בונים גם, ספקות שהם לא, הייתי קורא לזה 50-50, 50%, כן או לא. יש מצב שבו אדם, הייתי קורא לזה, זה קצת גס לומר את זה, אבל מאמין ב-80%, לו איזה נקודה מסוימת שמפריע לו. אפילו כשאדם יש נקודה מסוימת שמפריע לו השגחה, זה סוג של ספק. לא חייבים לכל איזה יצר הרע. והקדוש ברוך הוא מעוניין בספקות האלה, א', כלומר גם ברמה הדתית יש עניין בספקות האלה, וב', גם ברמה, כמובן, פילוסופית כללית, אדם צריך להיות כן, אמיתי עם עצמו. אפילו בלי קשר לדעת. אדם צריך לעשות את זה. לכן העיקרים, בעצם החשיבות בניסוח עיקרים, מורה בעצם על החשיבות של העיסוק בשאלות האלה. חסרונות. אז אחת החסרונות זה כמו שאלינו קודם. שיש פה בעצם חריגה מאוד רחבה מחזה. חזה לא ראו את בני הדברים ככה, בעצם זה שחזה לא ראו את הדברים ככה, זה כבר גוף הבעיה. נימוק שני, יש מחלוקות בין אותם עיקרים, אז רק מבלבל אותנו יותר, אז מה עשינו בזה? אם לפחות היה איזה סוג של הסכמה, אז היה מה לדבר. אני חושב שהנימוק הזה לא כל כך חזק, בגלל שבסופו של דבר, גם אם יש מחלוקות על עיקרים מסוימים, אני חושב שעל רבי יוסף אלבו, על העיקרים שלו, אין כמעט מחלוקת. ואני חושב שמחלוקת על השאלה לדבר מסוים, אמונה הכרחית או עיקר, זה דבר שהוא לא כל כך נורא. אפשר לומר אותו. יותר בעתיד זה הקפיצה בין למשל משיח שצרם הנחשב לעיקר, ובסף אלבו הופך להיות אמונה חשובה. זו קפיצה טיפה יותר קיצונית, אבל בקפיצות קטנות בין העיקר לאמונה הכרחית לא הייתי נבעל מזה. אני חושב שלפחות במחלוקות הן לא חריפות כל כך. כמובן הרמב״ם יראה את זה כחריף מאוד, שאנחנו מעזים לומר שאדם שבשוגג חושב שאלוקים יש לו גוף, שזה נסבל, שהוא בתוכנו, רק צריך לחנך אותו קצת. הרמב״ם מאוד חריף בעניין הזה. כלומר, אז כמובן, אבל אני כמתבונן מן הצד אומר, אפשר לסבול את זה, זה לא נימוק קיצוני. הנימוק שלי יותר מפריע בעניין של העיקרים, זה נימוק על היעדר נפקמינות, שמה שאפשר לומר לכאורה, בסדר, אז אני יודע שדבר מסוים הוא עיקר, אמונה חשובה, מה אכפת לי, זה לא עוזר לי. אלם תשובה לטענה הזאת, אני לא אגע בה. הנימוק היותר חזק, זה שבעצם יש הרגשה מסוימת שהעיסוק בעיקרים לא באמת מחדש משהו חדש, אלא רק מביא עיקרים קיימים ורק מסדר אותם. עיקר עכשיו, זה דבר שכשעצמו הוא לא לגמרי נורא. ובסופו של דבר אני חושב שמה שרבי יוסף אלבו עשה היה דבר נכון. במובן המתודולוגי, אני שם להעמיד את זה בשלושה עיקרים, זה נראה לי פרויקט לוגי אמיתי וטוב. היה כמובן מקום לדון, אולי אפשר להעמיד את זה על אחד או שתיים, אני יכול להעמיד הכל על אחדות השם, לא נכנס לזה. אבל על מציאות השם, סליחה. משם את הכל יגזור. אבל הבעיה היא שרוב השאלות האמיתיות שנדונות הן לא על העיקרים הכוללים, אלא בהתפשטות שלהם, בענפים. למשל, כל הסוגיות על סמכות חכמים, כל השאלות שהכי מטרידות שקשורות למנייני נשים, הומוסקסואליות ודברים האלה, דברים שהם, הייתי אומר שאי אפשר לגזור אותם מאותם עיקרים. צריך לדון בהם. תורה שבעל פה למשל, הוא לא נגזר ישירות. צריך לדון בזה בצורה עניינית. כלומר, זה מעורר את השאלה, האם העיקרים הם פרודוקטיביים? האם אדם שעכשיו ילמד רבי יוסף אלבו יוכל לומר, הקראי הוא כופר? יוכל לומר, זה כופר, זה כופר, זה לא כופר, זה לא כופר. אז אני אומר, אז התשובה היא שלא. וכאן אני חושב שהעמדה החזלית יש בה משהו במידה מסוימת יותר נכון. אחרי כל מה שאמרתי על החשיבות של העיקרים, יש משהו מוגבל בהם, וזאת שאלה אם זה מגבלה של אותם פילוסופים שחששו לחרוג מההלכה, או שזה באמת דבר נכון. מצד אחד יש בזה משהו שאמיתי מצד עצמו. אי אפשר לגזור את הפרטים מתוך הכללים. לכן אני לא יכול לגזור מתוך תורה מן השמיים, את זה למשל לומר שאורתודוקסים מודרניים נוסח תורה ועבודה, סליחה שאני עוסק באקטואליה, הם כופרים. אי אפשר להוכיח את זה. למי נתונה הסמכות? זאת שאלה. הפילוסופים לא משאירים את זה, אבל התשובה היא פשוטה. חכמים בסופו של דבר, חכמי ההלכה האלה שיש להם את עיקר הכוח, ובגלל זה זה מעיד קצת על החולשה של הפילוסופיה היהודית, שהיא כמו בתפיסה החזלית, היא שלב ב', היא לא גוזרת הלכות, היא באה בשלב השני, היא מפרשת, כלומר כשמדובר על הלכות היא נותנת להם נימוקים מעניינים, טעמי המצוות, אבל הפילוסופיה היא בלתי מוגבלת בתפיסה שלה, היא לא נועזת, הייתי מתנסח, לא נועזת מספיק. לחילופין אפשר לומר, זה הייעוד שלה, הייעוד שלה הוא פרשני, זה נראה לי יותר לכיוון החז"ל. אני חושב, יש לי גם על מה להסתמך, על הרב קוק שמדבר על הגזירה של הפרטים מתוך הכללים, שכן יש, בימינו יש יותר מקום כן לשאוף לאותה גזירה של הפרטים והכללים, יש אמורה להיות מגמה יותר, כזאת יותר, וגם בשאלות האלה של שאלות האקטואליות, שהן לכאורה לא קשורות בכלל לעיקרי אמונה, אבל הן כן קשורות, הן בשלב הזה של הגזירה, אז של הפילוסופים יהיה יותר מקום. הפילוסופים, זו חבר דווקא פילוסופים, אבל זה יכול להיות גם פסיכולוגים, אנשים שיש להם אינטלקטואליות מחוץ לתורה, שיהיה להם את המקום הזה. אז הצגתי את זה שבעצם החולשה הזאת של הפילוסופיה היהודית, בעיקרים, זה שהעיקרים לא הפכו להיות משהו משמעותי, אלא משהו שהוא בספירה מנותקת, יש בזה משהו שהוא במידה זאת נכון, והיום אני חושב שצריך יותר לנסות להחדיר את זה, כלומר לשאוף, ליצור עיקרים כאלה שנוכל לגזור בהם את, את, את ההלכות. אני לא אומר שאני צריך לגזור הכל, אבל לפחות לשאוף לזה. לא הכל להתחיל מלמטה למעלה, להתחיל, הפוך, לעשות את התנועה מלמעלה למטה. מהעיקר של תורה מן השמיים, אני צריך לגזור את כל השאלות הפילוסופיות, והייתי קורא לזה המטה-הלכתיות שקיימות, וגם בתוך אידיית שכר ועונש וסוגיית השגחה, אני אתן לעצמי תשובות לגבי איפה להתפלל, מה להתפלל. יש על זה הלכות על למשל איך להתפלל, וצריך וחשוב לצאת להם, וזה ודאי, אבל אדם גם צריך כמו אחד לפי רמתו לשאוף לעשות גם את הגזירה הזאת, שזה עבודה, אני לא אומר כל אחד לפי דרגה דילה. אבל יש נקודה נוספת שאני חושב שהיא בעלת ערך עצמי, כלומר אפילו כשאני אומר שהעיקרים, בוא נאמר שאני לא נותן להם את הגרנדיוזיות הזאת של לגזור את הכללים מהפרטים, לא מגזים. אפילו בתוך זה, יש לזה ערך. למה אנחנו עוסקים בסוגיה, כבר חובות הלבבות, וגם הרב יוסף אלבו אומרים במפורש, אולם חובות הלבבות לא מעביר ביקורת על חז"ל, אבל הוא מעביר ביקורת על, פוסקי זמנו, שעוסקים בסוגיות מכופלות בגיטים, ולא עוסקים בחובות הלבבות. וגם הרב יוסף אלבו דן בשאלה למה החז"ל, הוא ממש חריף והוא גם חטף על זה מהמערב, למה הם עוסקים בשור ובבור, למה הם לא עוסקים למה הם לא עוסקו מספיק בעיקרי אמונה, הפריע לו. אז אני לא לגמרי מזדהה מהביקורת של פילוסופים שאני אומר ביניים, הם לא לגמרי צודקים. המערב נותן בספר תפארת ישראל תשובות די משכנעות לאותם טיעונים, אבל לכל הפחות הייתי אומר שיש לזה חשיבות. בין אם נאמר כשיטת הרמב״ם, שיהיה קודם כל מעשה, קודם כל הווי חבי ורב, ואחרי זה מעשה בראשית מעשה ברכבה, בין אם נאמר שעולם ההלכה יש לו חשיבות עצמאית, והוא יותר חשוב מעולם הקבלה והפילוסופיה, עדיין יש לזה חשיבות. לעסוק באחדות השם, לעסוק לדון בשאלות האלה. העליתי כבר קודם לגבי הגשמה, שיש לזה גם נפקותה לגבי תפילות, איך אני מתייחס לקדוש ברוך הוא, דווקא כשעולם החסידות מאוד מעריך את העניין של להתפלל לקדוש ברוך הוא כאב או כחבר, אני רואה ששאלת הגשמה יש הרבה מקום. זה מותר לעשות את זה? אני מניח שברמה ההלכתית זה יהיה אפשר לומר שזה מותר, אבל אנחנו עכשיו מדברים על להיות אמיתי. אם אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו חבר, הוא במידה רבה, אוקיי, בהגשמה. אני אומר, הרמב״ם אומר דברים מפורשים בעניינים האלה לגבי שיר הייחוד וכל כל מיני שירים שיש בהם התפעלות ושבח לקדוש ברוך הוא. הרמב״ם יוצא נגד זה בחריפות, ידוע מה שהרב סולובייז'יק אומר על זה, אבל זה אומר שיש פה סוגיה שיש לדון בה, יש לזה גם נפקותות מעשיות, כמו שהעליתי גם לגבי סוגיית ההשגחה. יש לי זמן? גם לגבי סוגיית ההשגחה ככה, גם לגבי סוגיית ההשגחה, יש לזה נפקותה לגבי תפילה. וככה עוד דברים. אני חושב שעיקרי אמונה זה דבר שצריך לדון בו, נראה לי מוזר שאדם על ביאת המשיח ידע איזה 2-3 פרטים וסוגיות מאוד מופשטות בעולם ההלכה, יהיה לו על זה הרבה העמקה. זה נראה לי בעייתי וחמור. שאלת האיזון היא שאלה נפרדת. ידוע מה הרב קוק אומר על האיזונים האלה, במידה רבה הוא לא קובע מסמרות. הוא אומר, מי שיש לו דרך כזאת, יש לו דרך כזאת, הוא אומר דברים שצריך לדון בהם. ידוע גם שהוא אומר שחשוב שיהיה מה שנקרא לימוד גפת, מאוד יסודי. עולם ההלכה וגם עולם המחשבה ברובו ככולו, כולל הרמב"ם וכולל הפילוסופים, ראו הערכה מאוד גדולה של עולם ההלכה, אבל ולכן כל פעם שאנשים באים לומר, אבל למה לא מספיק מחשבה, צריך תמיד להיזהר מההבנה שצריך לזזל עולם ההלכה, אלא באמת להבין שיש לזה את המקום, יש לזה את החשיבות, צריך לתת לזה את המקום. וכמו שאמרתי, יש שאלות ממש העניין הזה של מעמד הר סיני, כל השאלות האלה הן שאלות שמצד אחד לא פרודוקטיביות ונועדו רק לאנשים שקשי יום, שקשה להם לשרוד את היום בזה, אבל יכול להיות אדם, דווקא אדם שמאוד מאמין, מאוד חזק, אני לא יודע למה הוא מאמין, כמו שריאל אומר. ריאל ממש אומר באותו עניין, ריאל ממש אומר שמי שמאמין לא צריך לעסוק בשאלות האלה. אני אומר הפוך, דווקא אני חושב שאפשר לומר שאותם אנשים שבאמת הם ממש יש להם הרגשה של ידי אמונה הקדוש ברוך הוא באופן טבעי, זה דבר בעייתי, אבל דווקא אותם אנשים שיש להם אמונה צריכים אפילו ליצור את השאלות האלה מחדש. זה אני אומר, תורת העיקרים מורה לנו, ואנחנו בעזרת השם אנחנו כולנו, כל אחד לפעמים דרגה דילי, יוכל להרחיב אותה ונסיק ממנה את המסקנות.